כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
שלום וכמעט פסח שמח.
בוקר טוב.
מה נשמע?
כמעט. תן לגמור עם הניקיונות ובישולים, יש לנו כל דבר בעיתו.
האטרף
הזה, מלחיץ.
האטרף הזה של משפחות מסוימות בישראל סביב ניקיונות הפסח, זה מסורת שאני שמח שלא השתמרה בבית משפחת ליברמן לאורך השנים.
הרוגע של משפחות מסוימות. לא יודע, נראה לי הרוב בעסק הזה, לא?
לא יודע.
לא, גם אני לא. אני מניח, אבל לא באמת ספרתי.
של האטרף הזה, לא. ליל סדר רובנו שם, אני חושב.
כן, לא, ודאי. תראה, אני אגיד לך, חשבתי על זה בעקבות איזה שיחת, איזה רעיון ששמעתי באיזשהו מקום על פסח והלחץ שלפני והכל. בוא נשים את הדברים בפרופורציות, את רוב הניקיונות לא אני ערכתי.
למה?
אבל יש לזה סיבות היסטוריות, עזוב. לא, אני בימים האחרונים תרמתי את חלקי, בדרך כלל ככל שזה מתקרב לקצה, שם אני נמצא. עזוב רגע את השאלות הלא חשובות.
ככל שזה מתקרב לקצה,
שם אני... קצה כאילו על הדדליין.
כן. אבל למה בעצם? כלומר, מה מפריע לך להיות שם מההתחלה?
לא, לא מפריע.
למין הרגע הראשון?
לא, לא מפריע, לוחות זמנים. לוחות זמנים, עומס וכאלה.
אוקיי. אתה היחיד בבית שיש לו כאילו עומס וכאלה?
לא, לא. לא.
אז קלמן, בבקשה.
כל אחד נותן
כל אחד לפי יכולתו וכל אחד לפי צרכיו.
כן, כמו אצלנו בקיבוץ. מהניקיון עצמו, אני לא נהנה, כלומר, מהניקיון אני נהנה, מעבודת הניקיון, זו לא עבודה מהנה.
כן.
בסדר, להוציא מגירות, לנקות, לשאוב, ללכלוך, להעביר סמרטוטים, זה לא כיף. ההקשר שלה הוא כיף. ההכנה הזאת, גם נפשית, גם פיזית, וזה הולך ומתקרב לקראת החג, את זה אני אוהב מאוד, לא, את הסמרטוט. זהו. רציתי להגיד משהו אחר, זהו.
לא, ראיתי את נשיא המדינה קורא לאזרחי ישראל להשאיר כיסא ריק בשולחן הסדר לחטופים. עכשיו, אני אוהב יוזמות אזרחיות. כלומר, אני אוהב שאזרחים אומרים לעצמם, הנה, אני שם, או לצורך העניין, את הסיכה הזאת, הצהובה, שלא נשכח, את ההשתתפות בהפגנות, השתתפות בתזכורות כאלה ואחרות שאינן הפגנות דווקא. אני אוהב את התזכורות האלה, שנזכור שחלק מאיתנו עדיין בעזה.
כן.
אני לא אוהב שהשלטון עושה את זה. שלטון או סמלי שלטון, בין אם זה ראש הממשלה ובין אם זה שיא המדינה ובין אם שר ביטחון או חברי קבינט, הם עסוקים לא בלהזכיר, הם צריכים להיות עסוקים פיזית להשפיע ככל יכולתם כדי שהחטופים יחזרו.
אבל במובן הזה הנשיא, ולא ראיתי את ההודעה שלו שאתה, אבל סומך עליך, הנשיא הוא לא הממשלה. הנשיא הוא סמל וטקס. דווקא אם זה בא מכיוון הנשיא, אני חושב זה אחרת.
אתה אומר, תפקידו של הנשיא זה להשתתף לקרן פרסומות לקופסות שימורים. לא, אבל ברצינות. בסדר, הוא סמל, אבל עדיין, הוא עדיין סמל שלטון.
לא, אבל הוא...
אני מצפה מכל מי שנמצא שם ויש לו תפקיד, אל תגיד לי מה לעשות.
אבל אין לו תפקיד, במובן הזה. לא, אני מבין מה אתה אומר. מבין, יכול אולי אפילו חצי להסכים, אבל בהקשר של הנשיא, אני חושב שהנשיא, מכיוון שהוא לא במקום העושה, אלא במקום האזרחי, המחבר, האזרח, אבל האזרח מספר אחד, אני חושב שזה בא ממנו זה יפה.
אני רואה אותו ואני אומר, מה אתה נותן לי עצות? אני לא צריך אותך כדי שתעזור לי לזכור את החטופים בעזה. אני צריך אותך כדי שאם למוסד הנשיאות, אתה אומר, אין לו משמעות, אין לו משמעות, אין לו השפעה.
לא, לא אמרתי, אין לו משמעות. לא אמרתי, אין לו משמעות. יש לו משמעות, אבל משמעות אחרת. ראש הממשלה, שר הביטחון, השר לביטחון הפנים, יש להם עבודה לעשות כדי לקדם כל מיני דברים. הוא אין לו. הוא לא עושה את זה.
אז תעזוב אותי.
הוא לא ייכנס לרפיח בעצמו.
אז תניח לי. אם אין לך השפעה על השלטון ואין לך השפעה על המלכים כאן, תניח לי, אני יודע לבד לזכור את החטופים. בסדר?
טוב, אנחנו קצת רואים את זה אחרת. אני אוהב את ה...
אז אוקיי, אז שנייה רגע.
תרשמו שם שאנחנו חלוקים.
לא, הפוך. אנחנו נפנה את כל המרואיינים מהקו ונראה מה אפשר לעשות. טוב, אני רוצה להגיד לך שאנחנו כאן עד 10 הבוקר, גם ברדיו כאן...
זאת אומרת, אתה תשאיר כיסא ריק, אבל לא בגלל הנשיא, אם אני מסכם.
אתה רוצה את האמת רגע?
כן.
אנחנו עושים את הסדר אצל אחותי. ואחותי הביאה אגדות שמתעסקות בחטופים.
מה זה?
היא הביאה את זה מ... או מיכל, אני לא יודע, אני אשאל אותה עוד רגע.
אוקיי.
לא, יש אגדה מיוחדת שיצאה השנה עם טקסטים של... וואי, מיד אני אמצא את זה. נו, ומי שמכיר שישלח לי, פתאום יש לי איזה בלקאוט בנושא הזה. כן, ממתי החטופים. הנה, תודה רבה. אגדה ממתי החטופים. אגדה ישראלית עם הקשרים הרלוונטיים. ויש איזה דיבייט משפחתי, האם ראוי? האם לדבר על זה כן או לא? ואני חושב שכל משפחה שמחוברת קצת למה שקורה כאן, תדע לעשות את זה. במינון המתאים לה.
טוב, רציתי להבין. נדב...
לא, אני עסוק בלינקים שאנשים נותנים לי תוך כדי. כן, אז אגדת התקווה. זה נקרא עם השאר שכתוב עליה כי אלותיך מארץ מצרים ובית...
אני מניח זה אגדה של פסח רגילה, עם...
נכון.
עוד...
כן, שיש שם תוספות ברוח השעה, מת הרב ישראל לאו ומרים פרץ, והרב שמואל רבינוביץ' וחיים מלילין וריטה. זה נשמע כמו... כל אלה נכנסו למעלית ו...
נדב רוזמן ונדב רוזנצווי גרוכים, יעל שקט וארז נילוביצקי, מפיקים, יוראי פיקר הוא טכנאי השידור, איתי בלומנטל כתבנו צבאי, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר טוב.
פיגוע ירי בבוקר.
כן, בדיוק לפני שעה פיגוע, יותר נכון ניסיון פיגוע, בצומת בית ענון אזור חברון, כאשר מחבלים ניסו אפשר להגיד לעשות מערב כוח צה"ל שעמד בפילבוקס, מחבל אחד ניסה לדקור לוחמים, ומחבל נוסף שהסתתר בשטח הפלסטיני ביצע בהמשך ירי לעבר הכוח. באירוע הזה לא היו נפגעים, הלוחמים שם ביצעו סריקות ובהמשך הצליחו לפגוע בשני המחבלים, גם במחבל שניסה לדקור את הלוחמים וגם במחבל שביצע ירי לעבר לוחמי צה"ל. שני המחבלים חוסלו באירוע הזה. צריך להגיד שבמשך מספר דקות האזור של הפיגוע כביש 60 נסגר לתנועה, כרגע נפתח גם הכניסה לחברון וגם קריית ארבע מהחלק הצפוני היו חסומים, כרגע חזרה לשקרה באזור הזה. ונגיד שמעבר לניסיון הפיגוע באזור חברון, עוד ניסיון פיגוע שקורה לפני כחצי שעה, ירי לעבר מוצב סלם באזור ג'נין, גם באירוע הזה לא היו נפגעים ולא נגרם לזה.
איתי, תודה רבה.
תודה.
סולימן מסו, עודי כתבנו המדיני, שלום.
שלום, בוקר טוב.
עוד אין הכרזה רשמית של האמריקאים על זה, נכון?
נכון. על זה, כלומר, סנקציות על נצח יהודה.
נכון. אז מה זה אומר בכל זאת? מה אנחנו יודעים?
אנחנו יודעים ששר החוץ האמריקאי אנטוני בלינקן עתיד להכריז על סנקציות לראשונה באופן תקדימי מאוד על צה"ל. ארצות הברית תטיל סנקציות על צה"ל והפעם על נצח יהודה. כך גם פרסם אתמול הקולגה שלנו ברק רביד, ובלינקן עומד להציג את זה בימים הקרובים. עכשיו, מה זה אומר בדיוק סנקציות על נצח יהודה? זה יכלול כמה דברים, למשל, איסור עליהם להשתמש בנשק אמריקני, חקירות כאלה ואחרות נגד חיילים ועוד ועוד דברים שמתכננים האמריקאים. אני לא יודע בדיוק להגיד מה יכללו הסנקציות האלה, אבל בין היתר זה מה שיקרה. עכשיו, ממה שאני מבין, אסף וקלמן, זה משהו שמאוד מאוד הפתיע כאן את ישראל. כי בתקופה האחרונה, הממשל האמריקני פנה מספר פעמים לפרקליטות הצבאית, למשרד החוץ, לבית הדין הצבאי, ככה אני מבין, כדי לקבל פרטים על חקירות של פגיעות בפלסטינים, בהם היו מעורבים חיילים מנצח יהודה. ולפי כמה גורמים ישראלים, האמריקאים הביעו חוסר שביעות רצון מתוצאות החקירות, במיוחד אגב באירועים בהם נהרגו פלסטינים, והחליטו בסופו של דבר להטיל סנקציות. אני מודה שאני לא יודע איזה חומר של איזה אירועים הם ביקשו בדיוק לקבל, אבל נראה לי שהאירוע הכי חמור, הכי מפורסם בשנים האחרונות, זה מה שקרה לפני שנתיים כמעט, בפברואר 2022, בינואר 22, כשפלסטיני אמר אסד מצא את עצמו, מצא את מותו בתקרית מאוד קשה עם נצח יהודה, כשקפטו אותו והשאיר אותו כמה שעות לבד, ואז הוא מת, ואז צהל למעשה טיפל באירוע. אבל האמריקאים כנראה לא אהבו את הדרך שבה ישראל טיפלה בכל האירועים האלה.
לא אהבו את מה, צריך להגיד, עשרות לוחמים מנצח יהודה הורשעו, חלקם ישבו בכלא על... טוב, גם על אירועים שהם לא בהכרח אירועים מאוד דרמטיים. אתה יודע להגיד מה האמריקנים היו רוצים לראות ולא קרה?
לכן אמרתי בהתחלה, אני באמת לא יודע איזה חומר בדיוק הם ביקשו, אבל בסופו של דבר כאן בישראל אומרים, הופתענו מאוד לשמוע על ההחלטה הזאת. אנחנו תמיד משתפים פעולה עם ארצות הברית על אירועים כאלה ואחרים שהם רוצים או לחקור בעצמם, במיוחד אגב כשמעורבים בהם פלסטינים בעלי אזרחות אמריקאית, ובישראל גם, אתם יודעים, תמיד מראים, אנחנו חוקרים את האירועים האלה, וזו אגב הנקודה הכי חמורה כאן באירוע הזה, לדעתי לפחות, שבישראל תמיד מראים, אנחנו חוקרים את האירועים האלה, אנחנו עושים את זה כדי שהחיילים לא יחקרו בחול, כדי שלא יקרה להם שום דבר בחול. והפעם אתם רואים שלמרות שהפרקליטות הצבאית הראשית, למרות שבית הדין הצבאי מטפל בדברים האלה, בסופו של דבר המקרים האלה כן מגיעים לחול, וארצות הברית באופן תקדימי ביותר, מחליטה להטיל סנקציות על הגדוד
הזה. אז זהו, שארצות הברית לא מטילה, אם היא תטיל, לא סנקציות על הגדוד הזה, היא מטילה סנקציות על צבא ההגנה לישראל. הגדוד הזה איננו גדוד עצמאי בסוף.
זה נכון, זה ממש לא גדוד עצמאי. אגב, זה בדיוק התגובה של ראש הממשלה.
ושל בני גנץ, מעניין, הם ישרו קו כאן די מהר בעניין הזה.
נכון, בני גנץ גם הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר.
לא, אבל הדבר המוזר פה, רגע, אני רגע מחזק, לוחסן מחדד את מה שקלמן פה אומר. כלומר, היא לא מתאילה, כאילו, הדבר המוזר זה שמדובר ביחידה שהיא חלק אינטגרלי מצה"ל, מן הסתם היא לא איזה קבלן חיצוני, והאמריקנים לא מטילים סנקציות על צה"ל, אלא על יחידה מתוך צה"ל. אתה יודע להסביר רגע את הצעד האמריקני הזה, את הרציונל מאחוריו? הרי זה לא חיילים אחרים, זה לא מפקדים אחרים, זה מפקדי צבא הגנה לישראל וחיילי צבא הגנה לישראל.
כרגע באמת אין שום הסבר, אבל אנחנו רואים שזה גל של, של, של סנקציות. אנחנו מדברים גם, בעודנו מדברים, סנקציות הוטלו על ארגון להבה. אני רוצה להזכיר לכם שגם באופן תקדימי ארצות הברית החליטה להטיל סנקציות על... על מתנחלים, התחילה להטיל סנקציות על ארגונים, אימה להטיל סנקציות על שרים בתוך ממשלת ישראל, על סמוטריץ', על בן גביר. כלומר, ארצות הברית היא די מעוטטת כאן לישראל. אנחנו אולי לא יכולים לעצור את המלחמה, אבל אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים. אגב, אפשר גם לתת איזשהו לדבר כאן בצורה משפטית גרדה, ולדבר על איזשהו חוק, משנת 97, של איזה סנטור לשעבר בשם פטר קליי, שאוסר על מתן סיוע צבאי אמריקני לכל מדינה או לכוחות הביטחון שלה, אם מגיע אליהם מידע מהימן על הפרת זכויות אדם, אבל זה דיון משפטי ארוך. בסופו של דבר, זה הסעיף שארצות הברית משתמשת בו, ובאמת באופן תקדימי היא מחליטה להפעיל אותו נגד ישראל, נגד צהל. עכשיו, האם זה יפגע בגדודים אחרים, בחטיבות אחרות? אני לא חושב, אבל בסופו של דבר זה סנקציות נגד נצח יהודה, שלגמרי אפשר להגיד שזה סנקציות נגד צהל.
טוב, יש איזה עדכון בנוגע למגעים אפשריים עם חמאס?
לצערי לא, מלבד זה שלראשונה מזה כמעט שבועיים, קצת פחות, קבינט המלחמה היום אחר הצהריים, סביב השעה חמש וחצי בצורה מדויקת יותר, יתכנס כדי לדון באפשרויות מה אפשר לעשות כרגע. קבינט עסק בשבועיים האחרונים בעיקר באיראן, אבל גם צריך להגיד, אין משהו כרגע קונקרטי על השולחן. הקבינט לא יחליט עכשיו על קידום עסקה כזו או אחרת, מכיוון שלצערנו המגעים נמצאים במבוי סתום, והחטופים כנראה יצטרכו לעשות את ליל הסדר בעזה, וזה באמת, בישראל אומרים, אנחנו עכשיו נמצאים בלי שום אופציה לקדם איזושהי עסקה. גם ארצות הברית, אגב, בלינקן אומר בסוף השבוע, ב-G7, כשנשאל אגב על התקיפה של ישראל, המיוחסת לישראל וכולי וכולי, הוא בעצמו אמר, מי שאחראי על כך שאין עסקה, הוא חמאס, אם אני רוצה לצטט אותו באופן ישיר, הוא אמר, הדבר היחידי שעומד בפני הפסקת אש בעזה, הוא חמאס, הם סירבו לכל ההצעות שהוקשו להם, כך אומר מזכיר המדינה בלינקן, ובינתיים אין יוזמות, אין הצעות, והמגעים במבוי סתום.
תודה סולימן.
תודה.
גלי עידן, שלום.
שלום, בוקר טוב. בוקר פחות טוב.
כן, זה בהמשך לדברים של סולימן.
כן. לצערי אני שמעתי וזה לא עוזר לנו פה, כן.
תראי לנו קצת את מה שעובר אליכם, גם בימים האחרונים, גם בכלל.
אנחנו בתקופה לא שפויה כבר כמעט 200 ימים. בעיקרון אנחנו, אפשר להגיד שאנחנו שבועים ביחד עם צחי ועם שאר החטופים.
צחי בעלך.
צחי בעלי. שהיום יום הולדת 50 שלו, והוא לא חוגג אותה איתנו ולא חוגג בכלל, אלא נמצא אי שם בגיהנום של חמאס. אני שומרת על שפיות, כולנו וכולם נלחמים עליו. זה המטרה. בזה סובב היום והלילה שלנו.
מה זה היום הזה בשבילך? יום הולדת החמישים שלו?
אני רק מציינת אותו. מבחינתי זה לא חגיגה. לא תהיה חגיגה עד שהוא לא יחזור, מן הסתם. הפנטזיה שלנו תמיד הייתה הרי לנסוע ביחד עם כל המשפחה. עשינו את זה בספטמבר האחרון, ליום הולדת החמישים שלי, וזה היה כביכול גם החגיגה שלו, ואמרנו שנעשה משהו ביחד לחמישים שלו, אולי נעשה עוד טיול. ומן הסתם החלום הזה התנפץ בשביעי באוקטובר, כשביתנו מאיה נרצחה, והוא נלקח לשבי, כשאנחנו צופים בו מתרחק, והחוטפים מבטיחים לילדים שלי שהוא יחזור.
כן, זה מה שהם אמרו?
זה מה שהם אמרו. כי הילדים צעקו להם לא לקחת אותו ואל תהרגו אותו, והם אמרו, he'll be back. הם הבטיחו לילדים, הסתכלו להם בעיניים והבטיחו להם. אני לא יודעת עד כמה אני יכולה לסמוך על המילה הזאת, מן הסתם. אני כן יכולה לסמוך על הקבינט הביטחוני והמדיני, שיעשו הכל כדי שצחי יחזור. אני כן יכולה לסמוך על עם ישראל המדהים, אגב, שתומך ורוקע ברגליו כדי שהחטופים יחזרו, כדי שצחי יהיה פה. אנחנו פשוט מנסים לנתב את כל הכוחות להחזרתו, זהו.
תיארת את הרגע הזה שהם אומרים לילדים שהוא יחזור, מאז היו אותות חיים כלשהם מצחי?
גם אם היו אותות חיים זה כבר לא רלוונטי, כי כפי שראינו זה יכול להשתנות ברגע. ראינו את זה כבר לצערי. זה לא נותן לנו שום תקווה. התקווה היחידה היא שהוא יחזור.
ובכל זאת, אותות החיים האלה היו ממתי?
זה לא רלוונטי. זה לא ממש רלוונטי. שוב, כל דבר יכול להשתנות. אנחנו ראינו את זה קורה בשבי. החיים של כל החטופים נמצאים בסכנה. כולם נמצאים בסכנת חיים כרגע. כולם. בלי יוצא מן הכלל.
באותו בוקר, מה הדבר שהכי נצרב בזיכרון משבעה באוקטובר?
הרצח של מעיין. אני חושבת שזה היה... הרגע ששבר גם את צחי וגם אותי. צחי היה עלום לגמרי, ו... מי שזוכרת עליי, והוא היה עם דם על הידיים ועל המרקיים.
כן, זה תמונה שנחקקה, אני מניח, בזיכרון של רבים מאיתנו, שהמחבלים מהבית שלכם פשוט מעלים הכל בשידור חי בפייסבוק.
נכון, ברגע הכי הכי נמוך, ברגע הכי כואב. כן. כן, זה מה שהם עשו. אין ממש חמלה.
ומעיין...
אפשר להבין עכשיו אצל מי הוא נמצא, כן?
מעיין בדיוק.
לאנשים שלא לא ממש חומלים. אצל אנשים שמסוגלים לרצוח ילדה בת 18.
כן, היא בדיוק חגגה יום הולדת 18.
היא חגגה 18 וארבעה ימים, כן. הבלונים עדיין היו תלויים בבית, היה עדיין כשלט שאנחנו נוהגים לשים על הדלת. כן.
כמה זמן נמשך כל האירוע הזה אצלכם בבית?
קרוב לשלוש שעות בערך. משהו כזה.
שבהם מה קורה?
שבהם אנחנו מוחזקים על ידי נוחבות, עם קלצ'ניקובים מכוונים לילדים ואליי, ושמביאים את לישי, עומרי, אלמוש ורוני, ואחר כך את יהודית ונטלי. וזה נגמר בזה שהם יוצאים מהבית ביחד עם עומרי וצחי כבולים בידיים. ונותנים לנו שנייה, ושנייה הצלחנו פשוט להיפרד מהם. זה האירוע. אבל בסופו של דבר היינו תחת איום כל הזמן.
מה זה אומר להיפרד מהם?
להגיד שאני אוהבת אותו, ושישמור על עצמו, ושלא יעשה שטויות, כדי שיחזור אלינו. מאוד פשוט.
את זוכרת את הרגע שהבנת שהם חוטפים את צחי, שהם לוקחים אותו?
כן. ברור. הבנתי שהם מתקפלים ושהם יוצאים. וזהו, הם פשוט יצאו והשאירו אותנו שם על הרצפה במטבח.
ובכל הפריצה הזאת שלהם לבית, המאבק עם המחבלים, גם הרצח של מעיין, התסריט הזה של חטיפה, היה לך בראש?
לא, שום דבר לא היה לי בראש, כי זה סיוט הסיוטים, אתה לא צופה. אתה לא צופה שום דבר.
וכי זה לא קרה עד אז קודם, אבל כשצחי יוצא מהבית איתם,
אני מבינה.
בראש שלך בתסריט הגרוע, לאן הוא הולך?
לעזה.
כן, זה היה ברור שלשם זה הולך?
ברור לי, ברור, ברור, כן. כן. אבל אני רוצה כרגע, אני רוצה להגיד לכם שלפי דעתי החטופים שומעים אותנו אי שם בעזה, וחשוב לי לדבר לצחי.
בבקשה.
אז להגיד לו מתיקות, אנחנו פה חזקים, אוהבים, אתה עדיין הכוח והמצפן שלנו, אתה עדיין ההיגיון שלנו, אנחנו נלחמים עליך, מדינת ישראל, העם הזה נלחם עליך, ואנחנו נעשה הכל, נהפוך עולמות כדי שתחזור הביתה. ואני רוצה להגיד לכל החטופים שכולכם חשובים, אחד ואחת, כולכם חשובים, כולכם, על כולכם נלחמים. על כולכם נלחמים, על כל אחד ואחת, שלא תחשבו ששכחו אתכם, שלא תחשבו שאתם ניתן לכם להינמק שם. אנחנו הכוח שלכם, וצחי מתוק שלי, יום הולדת 50, אתה תחגוג פה בבית. אנחנו נחגוג לך, ביחד עם שרון ועם יעל ועם שחר ועם ג'יין. אנחנו נחגוג שאתה תחזור אלינו, שנוכל לחבק אותך.
גלי, איך את מדמיינת את החג הזה? איך הוא יהיה אצלכם?
אני לא רואה בזה חג. אין חירות. אתה רואה חירות? אני לא רואה שום חירות פה. להיות עם חופשי בארצנו, איפה אנחנו חופשיים? אנחנו לא חופשיים. החירות נלקחה מאיתנו בשביעי באוקטובר. זה לא חג מבחינתי. אני לא חוגגת, אני אהיה עם המשפחה, אבל אני לא חוגגת. אני אחגוג שהוא יחזור. זה יהיה חג החירות מבחינתי. עלינו לא פסחו.
גלי עידן, גלי, תודה רבה לך.
רגע, אני רוצה רק עוד משהו חשוב להגיד לעם ישראל בחג הזה. למי שכן חוגג. החירות שלנו והתקומה שלנו תהיה בשחרור החטופים בלבד. אמנם מדברים עכשיו על רפיח ואיראן, ויש לנו מן הסתם עוד הרבה דברים לצערי, אבל תשאירו את החטופים בראש החשיבות, ואני מבקשת מכל נבחרי הציבור לצעוק את צעקתם. אני מבקשת שכולם, כולם, כולם, תתאחדו ותעזרו לנו להילחם על החיים שלהם. ומאחלת לחיילים שלנו שישמרו על עצמם, הם מדהימים בעבודה שלהם. זהו.
תודה רבה, גלי.
תודה, גלי.
תודה שנתתם לי מקום, תודה רבה.
תודה לך.
להתראות.
הדוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום אסף, שלום קלמן.
בוקר טוב.
בהמשך ל... דיווח הלא אופטימי של סולימן מסעודה שלנו, משהו שאתה שומע בענייני עסקה ערב פסח?
לצערי אין לי משהו מאוד מאוד מעניין להוסיף. לפחות בימים האחרונים נראה שאין איזה לא פריצת דרך, וגם לא איזה בלונים חדשים שחמאס מנסה להרים בנושא של איתותים כלשהם בעסקה. עושה רושם שהם כרגע מתעסקים גם בשאלת היחסים עם קטר, שאנחנו נדבר עליה עוד מעט, וגם יותר ויותר בסוגיה של רפיח. אני שם לב שהם מאוד חוששים שברגע שדעכה קצת המתיחות בין ישראל לאיראן, סימן שאלה, אולי ישראל תתחיל להסיט את המיקוד שלה לרפיח, וזה מאוד
קצת מצחיק, כי לפני כמה ימים דיברנו על זה שהם חוששים מזה שמרוב שאנחנו עסוקים באיראן, שכחנו אותם, עכשיו פתאום אומרים, רגע, אולי עדיף שתשכחו אותנו.
ברוך הוא בורך על הזירה הפלסטינית, קלמן, התזזיתיות זה סימן היקר כאן.
אז מה בכל זאת העניין עם יחסי חמאס-קטר?
כן, אז כאן אסף הייתי אומר שקודם כל צריך שנייה לעשות סדר בין שמועות לבין עובדות, כי הדברים האלה מתמזגים אצלנו כמו שבדרך כלל רווח במחוזותינו ביממה האחרונה, וכל שמועה הפכה כבר לעובדה. השמועה, והיא עלתה אתמול בוול סטריט ג'ורנל, היא שחמאס מחפש בית אחר. במקומות שאינם קטר, כלומר זה המקום של מפקדת חמאס, ההנהגה הראשית כרגע בדוחה, כשעל הפרק עולים השמות של טורקיה, שם הנייה ביקר ביממה האחרונה.
עוד לפני היעד שאליו חמאס יעבור, למה חמאס רוצה לעזוב את קטר ולמה זה חשוב?
יפה, אז כאן בדיוק כבר נוגעים בעובדות, קלמן. אם אתה בודק את כל השבועות האחרונים, אתה רואה שיש לחץ אמריקאי מטורף על הקטרים. אתה יודע, אתה מסתכל על השיח הפוליטי האמריקאי בשבועות האחרונים, ואתה רואה שאין שבוע שבית הנבחרים, ועדות בתוך בית הנבחרים האמריקאי, לא מגישות כל מיני דוחות או בקשות לבדיקה של המימון הקטרי את חמאס, בטענה שיש כאן מימון של גורמי טרור. ואתה רואה את השגרירות הקטרית בוושינגטון, כל שבוע מפרסמת תודעה שאומרת, אנחנו תומכים בעם הפלסטיני, לא בטרור, לא בארגונים פוליטיים, אנחנו תומכים בעם הפלסטיני, ואתה קולט שיש כאן לחץ יותר ויותר גובר על קטר, שמתחיל לרמוז לה שאולי כל הסיפור של הספונסריות שהיא נותנת לחמאס, מתחיל להיות יותר נטל מאשר נכס, כי אתה יודע, עד עכשיו הם די התגאו בזה שיש להם קשרים טובים איתם, ולכן הם יכולים להיות מתווך, ולכן כולם צריכים לחזר אחריהם, אבל העסק הזה, אני לא אגיד שמתחיל להתהפך עליהם, אבל כבר מתחיל ללחך את שולי גלימתם, כלומר מתחיל להיות סוג של הצקה. עכשיו כאן אני אומר, אני עוד לא יודע לגמרי מה הקטרים עושים, אבל אני רואה שתי אופציות מרכזיות. אחת, שהקטרים, ואגב רואים בזה ממש סימנים בימים האחרונים, עושים קולות של תחזיקו אותי. אני, אין בעיה, אם אתם לא רוצים אותי בתיווך, אני פשוט הולך. כלומר, לא יהיה לכם תיווך רציני, וראינו את הקטרים יוצאים בהודעות פומביות בנושא הזה, ואפילו כל מיני גורמים, כמו שרת החוץ הגרמניה, אומרים, לא, 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 תישארו, אתם מאוד מאוד חשובים. אז יכול להיות שמה שאנחנו רואים כאן בימים האחרונים, כולל הדיווח הזה על חיפוש בית אחר, הוא סוג של תחזיקו אותי. אבל יכול להיות שהדברים כאן הם יותר אותנטיים, ושיש באמת איזה סוג של מתח בין הקטרים לבין חמאס, והמשמעות של זה, לפחות עבורנו, עבור ישראל, הייתי אומר, הייתי מחלק את זה לשני טווחים. בטווח הקצר, בעיה לא פשוטה בנושא של המסע ומתן. קטר, אני תמיד טוען, היא לא מתווך, היא בא כוחה של חמאס. היא מגיעה לא כמו מצרים, כמו ארצות הברית, בניסיון איכשהו למצוא את עמק השווה, אלא כמי שקצת ככה מזוהה עם הגורם השני.
מעדיפה אותם עלינו.
לגמרי, לגמרי. בקרקעית ליבה ממש נמצאת אהדה לרעיון הזה של האחים המוסלמים, ולכן הם לא מגיעים בתור ממש מתווך נקי. בטווח היותר ארוך, וכאן עוד אין לי שום הדין מתוך הזירה הפלסטינית, שבכלל מדברים על זה בתור עובדה, אם באמת קטר מתחילה, אגב לא כל ההנהגה, אפילו חלק ממנה, לעזוב את דוחה, זאת כבר בעיה עבור חמאס. כי דוחה נתנה להם מעטפת, גם תקשורתית, צריכים לזכור את החיבוק החם של אל-ג'זירה, גם כספית, גם מדינית, ולעבור עכשיו למסקט, שהיא סוג של פריפריה בעולם הערבי, הבירה של עומן, ואולי אפילו לטורקיה, זה לא אותו דבר, זה כבר לא מרחב ערבי. ערבי ככה נקרא לזה מההארדקור.
אבל זה משנה? כלומר, לנו זה משנה איפה חמאס, איפה ראשי חמאס נמצאים? בקטר, טורקיה או אומן?
הייתי אומר שכן, אסף, כי להיות באומן, זה אומר, אני לא אגיד שזה אמור להרגיע אותנו, את הישראלים, אבל זה אומר שהעוצמות שיש לחמאס מתוך דוחה, שהיא באמת אחת הערים המרכזיות היום, או מרכזי עצבים בעולם הערבי כולו, זה לא אותו דבר. טורקיה, אתה יודע, זה סימן שאלה. אני באמת, אני תוהה גם ביני לבין עצמי, אם הטורקים בכלל, כחברים בנאטו, יאפשרו לחמאס להקים את המפקדה הראשית שלהם בטורקיה. אני עוד לא יודע להסביר ביני לבין עצמי מה הסיפור, וכאמור, כל עוד אין הודעה רשמית או החלטות מסודרות, אני עוד לא יודע לקבוע את זה, אבל אין ספק שאם וכאשר תהיה עזיבה של דוחה, זה חתיכת אירוע בעייתי מאוד לחמאס.
אבל תגיד, אנחנו רואים את איסמעיל הנייה מטייל בעולם, נכון? כלומר, הוא נוסע, מבקר, בודק לוקיישנים, טס מקטר, טס לטורקיה, כאילו בחופשיות, וכאילו אין שום בעיה מבחינתו, איזה חשש שישראל תנסה לפגוע בו.
כן, בוא נגיד ככה, כל עוד הוא במקומות כמו טהרן, אנקרה, דוחה, הוא לא מרגיש שהוא פגיע. אני חושב שהוא ישתדל לא להגיע למחוזות שהם, נקרא לזה, יותר בעייתיים עבור חמאס. אבל כן, הנהגת חמאס כרגע, ואתה יודע, אתה רואה את זה גם בהודעות שלה ממש מהימים האחרונים, אומרת, אנחנו א' לא מפחדים משום איום. אפילו אני חושב שישמעיל הנייה עצמו לפני 3 או 4 חודשים אמר, אתם מפחידים אותנו בפגיעה בחיים שלנו? אנחנו מבחינתנו זאת הנחת העבודה, איתה אנחנו יוצאים לדרך שיש מצב שאנחנו לא חוזרים.
אתה אומר ישמעיל הנייה המום, המום שהוא הגיע לגיל הזה.
יכול מאוד להיות, כן, כמו שאתה רואה, הוא כבר חלק מילדיו ונכדיו לא צלחו את הדבר הזה, ומהבחינה הזאת אני חושב שאין ספק שהם שומרים על החיים שלהם, כלומר זה לא אנשים שהם כמהים כל יום להתאבד, אבל ברמה העקרונית הם לא מגדירים את הסיפור של השמירה על החיים שלהם בתור מגבלה שכרגע גורמת להם לא לנוע או לפעול הרבה פחות או לא להיות בעלי חתימה תקשורתית. מהבחינה הזאת הם לא סינואר. סינואר יודע שבכל רגע נתון הטיל יכול להגיע למיקום שהוא נמצא בו מעבר למנהרה, אבל הם מהבחינה הזאת מרגישים הרבה יותר חופשיים.
אוקיי, מיכאל מישן, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם, להתראות.
רובי אמנר שלה, כתבנו בצפון, שלום.
שלום, שלום חברים.
נתחיל עם מטולה אולי.
כן, מטולה הנטושה שחגה במהלך סוף השבוע. עוד 2 טילי נ"ט, עוד נזק נגרם לכמה בתים. זה מצטרף כבר לכ-20 בתים שהושמדו באופן מוחלט במהלך חודשי המלחמה, ועוד עשרות בתים אחרים שנגרם להם נזק כזה או אחר, שכרגע לא שמישים למגורים, ייקח זמן עד שאפשר יהיה להיכנס ולגור בהם. בכלל מטולה כרגע, אני לא רוצה לומר חרבה חס וחלילה, אבל יש לזה כבד מאוד בתשתיות, בעיקר מפעילות של צהל בתוך היישוב, הרבה מאוד מדרכות שנהרסו, כבישים שנהרסו. בוא נאמר שגם ביום שיגידו לתושבים שם שהם יכולים לחזור, אז ייקח עוד כמה שבועות טובים עד שאפשר יהיה לשקם את הכל ובאמת לחזור לגור שם.
ובאופן רחב יותר, מעבר למטולה?
עבר למטולה, במהלך הלילה מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו כמה יעדים של חיזבאללה. באחת התקיפות זוהה מחבל שפועל בתוך מבנה של חיזבאללה בטיר חרפה. מטוסי קרב של חיל האוויר סגרו מעגל, השמידו את המבנה עם המחבל. הושמדו עוד כמה מטרות באלדייסה ואל חיאם שליד מטולה. סוף השבוע הזה התאפיין בלא מעט אזעקות, רובן צריך לומר אזעקות שווא. יש כאלה שיגידו שהאצבע של מערכת ההגנה האווירית קלה מאוד על ההדק של ההתראות אחרי השבוע החולף, שהיה שבוע מדמם של חדירה של כמה כתבאמים שחדרו את מערכת ההגנה האווירית ופגעו כאן ביותר מ-20 בני אדם שנפצעו חלקם באורח אנוש. זה היה שבוע באמת בסימן הכתבאמים של פגיעות מאוד מאוד קשות, והנה בסוף השבוע גם טילי הנ"ט חזרו לחיינו אחרי כמה ימים שבהם חיזבאללה התקשה להוציא פיגועי נ"ט. נורו גם כמה רשתות שלא גרמו נזק או נפגעים. זה היה עוד סוף שבוע מתוח, ומחר 60,000 תושבי השפון שמפונים מהבתים ישבו לשולחן הסדר, לא בבתיהם, בבתי מלון, בבתים שהוזכרו וכו וכו.
זה די מדהים. ולאף
אחד אין כרגע שום מושג מתי אנחנו חוזרים.
זה אירוע מדהים. עשרות אלפי מפונים לא יחגגו את הסדר בבתיהם חצי שנה אחרי פרוץ המלחמה הזו. אתה יודע להגיד בגדול, אבל כמה מהקהילות המפונות חוגגות את הסדר כקהילות?
תראו, כמעט כל קהילה מנסה לעשות איזשהו משהו ביחד, איזשהו סדר משותף, או בבית מלון, או במסגרת כזו או אחרת. זה לא תמיד מצליח, אבל יש ניסיונות מאוד חזקים לשמור על הדבק הקהילתי הזה. אני מכיר כמה קיבוצים מאוד מאוד מגובשים בדרך כלל, שגם הם לא הצליחו לעמוד בתלאות האלה של החצי שנה הזו, ואנשים פשוט התפזרו להרבה מאוד כיוונים. זו הדינמיקה, ובוא נאמר שגם ביום שנחזור, תהיה כאן מלאכה מאוד קשה של לאחד, להדביק, לבנות את הקהילות, שזה בעצם מה שמחזיק את היישובים האלה, החוסן הזה, תחושת הביחד, והידיעה שיש מי שיעזור לך ברגעים הקשים. זה תהליך מאוד מאוד קשה של התפוררות של קהילות שאנחנו חווים כאן בחצי השנה הזאת, ושוב, לא רואים שום אופי.
רובי, תודה רבה לך.
תודה.
שרון וקסלר, חזאית, כאן.
כאן.
לא, זה כאן חדשות, אבל זה לא שיש...
כאן באשר הוא.
לא שיש חזאית מחוץ לכאן חדשות, בכאן הכללי.
אפשר להגיד כאן 11 ולפתור את הבעיה, לא?
סבבה. אבל אנחנו שואל גם ברשת ב' ובכאן מורשת, צריך להגיד. את גם חזאית כאן מורשת. זה מלא עבודה.
אהלן, חברים.
וגם מלא חום להתעסק איתו. זה את ידיי חמוסות. מה קורה בחג פלוס חול המועד הזה?
אז זהו, אז בואו נתחיל קודם כל עם היום. ירידה בטמפרטורות באופן יחסי לאתמול, היום כזה קצת יותר מעונן, אווירה אחרת לחלוטין ממה שהיה לנו אתמול. והטמפרטורות יורדות, היום אנחנו עם 21 מעלות בערים, 23 בחוף, 24 בשפלה, 25 בצפון הנגב.
זה סתם לוחמה פסיכולוגית, זה לא קשור למה שהולך להמשך השבוע, נכון?
בדיוק, זה כאילו להרגיע אותנו.
לא, זה גם טמפרטורות אבל יחסית גבוהות, לא 21, 22, 23.
כן,
יחסית לעונה, לא?
עכשיו זה ממש טמפרטורות ממוצעות, זה אפילו מעלה אחת מתחת לממוצע. כי הממוצע בהרים זה 22, ובחוף זה 24, היום זה ממש מעלה אחת מתחת
לממוצע. לא, פשוט חבר שנוסע לאירופה בקרוב...
האיש הזה מלא חברים כרימון.
כן, אז לא, אז הוא פתאום ראה שסתם במלמו, בשוודיה, פתאום ראה 8 מעלות, כאילו, ואז קיבל איזו פרופורציה אחרת לגבי מזג האוויר.
זה מגיע למי שנוסע, מה שנקרא.
חד משמעית.
בכל מקרה, מחר הטמפרטורות מתחילות לטפס, ובעצם נחזור למה שהיה לנו אתמול, אוקיי? כאילו, תעשו עתק הדבק על מה שהיה אתמול. זה מה שיהיה לנו מחר, וזה אומר שבערב החג, בליל הסדר, כשאנחנו כולנו מתכנסים יחד, טמפרטורות נוחות כאלה, בסביבות ה-20, 22 מעלות, משהו לגמרי סביר, אפילו טיפה קריר בערים, אבל לא משהו יוצא דופן. היוצא דופן מתחיל למחרת, מהחג עצמו, מיום שלישי וחול המועד, טמפרטורות שמתחילות לזנק, כבר יזנקו ביום שלישי, כלומר, אם מחר אנחנו 25 מעלות בערים, שזה כבר מעל הממוצע, אז יום שלישי אנחנו מזנקים ל-30, ואז יש לנו רביעי, חמישי, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, 35, 37, ונכנסים לרצף של כמה ימים עם שרב ממש כבד.
יש לי חבר ש...
אתה
אחד חברים? כן, אחד. שלקח חופש בחול המועד, הוא חשב שהוא הולך לכמה מסלולי הליכה, נחלים כאלה ואחרים בחול המועד עם המשפחה. זה נראה לי קצת...
המשפחה יכולה להשכים קום בארבע נניח, לצפות בזריחה תוך כדי הליכה.
ובשמונה לחזור מהר הביתה למזגן.
ולסיים את ההליכה מאוד מוקדם, ולהיות מאוד מרוצים שהספיקו לעשות את זה, ואז לחפש את מקורות המים קרובים, שהם לא ממש חשופים לשמש וכאלה. כן, האמת שפסח באמת חול המועד זה תקופה כזאת ש... עם ישראל אוהב לטייל, נכון? ואוהב להסתובב וליהנות מהפריחה המאוד מדהימה שיש לנו, אבל זה באמת הפעם הופך להיות מעיק, ואפילו על גבול המסוכן, כאילו, סליחה שאני נשמע דידקטית, אבל כשאנחנו מדברים על טמפרטורות כאלה גבוהות, אתה צריך להיזכר בעניין שלא להיות חשופים יותר מדי זמן לשמש, ולהיות עם כובע, ולשתות הרבה מאוד מים, וכל הדברים האלה ביחד מובילים אותנו לזה שעדיף לתכנן פעילויות אם רוצים בחוץ, ממש מוקדם או בשעות אחר הצהריים והלאה, ככה לתוך שעות הערב, ובמהלך השעות החמות יותר, אז למצוא פעילויות במקומות אחרים, כאילו תכנן את זה באופן הזה, כי זה באמת הופך להיות ימים שהם בעייתיים, שזה ממש שרב כבד, טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, אחוזי לחות מאוד נמוכים, מתייבשים מאוד בקלות, לא משהו שאנחנו רוצים שיקרה, גם ככה יש לנו מספיק צרות אחרות, לפחות שמבחינת הבריאות נהיה בסדר.
שרון וקסר, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה, חברים.
שעה הבאה, בין השאר, ננסה להבין מה עשו אלה שעשו באיראן. איזה נזק הם גרמו.
מי זה?
הם, לא יודע.
מה הם עשו?
זה אנחנו נשאל.
לא הבנתי כלום.
ביום חמישי בלילה מישהו תקף את האיראנים.
אוקיי.
עשו שם נזקים, אני לא באמת יודע כמה
הם עלינו? גולים.
לא.
אנחנו שם מתעניינים בכל נזק שנעשה לאיראן.
לא? איראן זה מעניין.
לא יודע.
לא, כי מלמו, זה ממש אנחנו.
זה אני יודע שאנחנו, אתה מבין? בוא, אתה מביא לי כל מיני אייטמים דרדלה כאלה, לא? בסדר, תעסק בזה בשעה הבאה.
כאן רשת בית. קלמן ליבסקינג ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
בהחלט.
מה מהדברים?
רועי שרון.
רועי שרון?
הוא בהחלט.
אלה הדברים?
הוא בהחלטים.
אה. טוב, לא, לא כך מבין מה זה אומר.
איש של יציבות.
זה מלך לבינו. רועי שרון, איש של יציבות.
לא? רועי, בוקר טוב.
ראיתי כבר איים יציבים מאלה.
אני לא רוצה להתערב בשיחה הזאת.
תגובה ראשונה שלך לביקורת הנוקבת, החריפה, המכוערת, יש מי שאומר, של אסף?
לא, פשוט תמשיכו.
לא, השיחה לא התקדמה לשום מקום גם ככה, זה בסדר, טוב שהתערבת.
מה נפגע...
רואי שרון הכלים שלו יודע, הוא כתבנו צבאי.
כן. לפי מה שאנחנו יודעים, מה נפגע שם באיראן באותה תקיפה ביום חמישי בלילה?
אז זה באמת, האיראני בהתחלה לא פרסרו מה הנזק, כי הרגלה מנסים להקטין, לצמצם, לפזר הרפל, אבל לאט לאט התבררו הפרטים, וכמו שזה נראה עכשיו לפחות מצילומי לוויין, מה שנפגע שם זה מתקן, זה מקם, מקם איראני שהתפקיד שלו היה לשמור על מתקני הגרעין באיראן, על אחד ממתקני הגרעין, ומה שהותקף שם זה אותו מקם, הוא רכיב אחד מתוך מקם, מקם מתקדם, שאיראן הציבה שם, וזה מה שהותקף על ידי מטוסי קרב ישראליים שיצאו בלילה שבין חמישי לשישי וביצעו את התקיפה הזאת כמובן לפי פרסומים זרים. בישראל שמרו על עמימות, שומרים עדיין על עמימות מוחלטת כדי לצמצם את הסיכוי כנהוג באזור שלנו, כדי לאפשר לצד השני יותר סיכוי לא להגיב, ויש כמובן עדיין דריכות גבוהה במערכי
הגנה. לא, או ששומרים על עמימות כי לא אנחנו עשינו את זה. זו גם אופציה.
גם אופציה, כן. אבל כנראה שישראל עשתה את זה. מדובר כאן לפי הדלפות או לפי תדרוכים שפורסמו בעיקר בתקשורת האמריקנית, קראו לזה תקיפה מחושבת. מה זה אומר תקיפה מחושבת? זה אומר שיש לה כמה מטרות וכמה מגבלות. גם להעביר מסר לאיראן, פלוס תצוגת כוונות ויכולות ישראליות. כלומר, אתם תקפתם אותנו, אנחנו תוקפים אתכם. המגבלה היא לא להקיז יותר מדי את האמריקנים. ולכן הפגיעה והתקיפה הזאת צריכה להיות תקיפה מוגבלת, וגם תקיפה שלא תחייב את איראן להגיב, כדי שלא ניכנס עכשיו למסלול, כדי שזה לא יוביל אותנו עכשיו למלחמה כוללת עם איראן, גם בגלל שלא רוצים כרגע מלחמה עם איראן, וגם כמובן שרוצים להמשיך להתרכז בזירה של רצועת עזה. אז את כל המגבלות האלה והמטרות האלה, כמו שזה נראה עכשיו, הכל עבר, כן, המסר עבר, ישראל הצליחה, תקפה...
אבל בואו רגע תסביר את המסר. אם אכן ישראל תקפה את אותו רכיב במערך ההגנה האיראני ששומר על אחד ממתקני הגרעין שלהם, ישראל, המסר היה מה בעצם? תראו, אנחנו יכולים לעקוף את מערכות ההגנה המתוחכמות שלכם ולפגוע באתרי הגרעין שנרצה?
קודם כל, אתם תקפתם אותנו משטח איראן, אז אנחנו נתקוף אתכם בשטח איראן. ודבר שני, כן, להראות יכולת... יכולת מרשימה של חדירה את מערכי ההגנה האווירית, שמדובר כאן על מערך ההגנה האווירית, ישראל אומרת, הנה, זה רק נגיעה, זה רק ראיתם רק הדגמה, אתם הראיתם עלינו יותר...
אבל כאן אין הקבלה, רואי.
אנחנו אחד מאחד מצליחים לפגוע.
אני אומר, כאן אין הקבלה בין התקפה שלהם לתקפה שלנו, אם זה אנחנו. הם רצו להראות שהם לא מפחדים לתקוף. אנחנו... זה לא לגמרי זה.
לא, אבל... ברור.
אנחנו ברור. בתגובה הראינו שאנחנו יכולים, אבל לא רוצים, השאלה, חוששים.
כן, אני רגע אחדד. איראן ברוב רושם והדר...
ניסיתי להגיד את כל זה בלי להגיד את המילה דרדלה, אבל...
לא, רגע, איראן ברוב רושם והדר הכריזה, שלחנו אליכם
300 כלים.
מלנת אלפים כתבאמים וטילי שיוט וטילים בליסטיים, ואנחנו כאילו, תומר, בוא רגע נשמור על מרחב עמימות, ושזה לא באמת אנחנו וכו.
בסוף הסבב הזה, הסבב חסר התקדים הזה, נשארנו אכן עם השאלה מי מורתע יותר. האם איראן פה מורתעת יותר, או האם אנחנו מורתעים יותר? ברור שאיראן עשתה כאן צעד חסר תקדים ושגרה 300, יותר מ-300 טילים לכיוון בסיס נבטים בישראל, וכשישראל בקבינט, כשהיו את הדיונים, איך צריך להגיב, אז הפרמטרים שנבחנו זה מאיפה זה שוגר מאיראן, מה היעד בסיס צבאי ומה הנזק שנגרם. אז במבחן הנזק לא נגרם הרבה נזק בזכות מערכת ההגנה האווירית ובזכות השיתוף פעולה כאן עם ארצות הברית ועם מדינות נוספות. ולכן הייתה התלבטות. עכשיו יכול להיות שאם ישראל הייתה מגיבה, כמו שתוכנן אגב מראש, באותו לילה מיד, אז התגובה הייתה יותר חריפה ממה שראינו בסופו של דבר. אבל אחרי זה כשהתחילו הלחצים הלחצים המדיניים, ונפתחה כאן זירה מדינית חדשה, והתחילו דיבורים על מה יקרה בעזה ואיך המלחמה, וברור שההשפעות של האימות מול איראן ישפיע על המשך המלחמה בעזה. בסופו של דבר החליטו על התגובה הזאת שהיא תגובה מצומצמת. השאלה באמת, מה יקרה אם מחר או עוד חודש, עוד חצי שנה, ישראל תשים על הכוונת איזה גנרל איראני שמפיץ טרור במזרח התיכון והוא עכשיו מסתובב בסוריה. האם היא תחסל אותו או לא תחסל אותו? כי איראן סרטטה כאן משוואה חדשה. אתם תוקפים לנו גנרל איראני, אנחנו תוקפים אתכם. עכשיו ישראל המשיכה עם המשוואה, זאת אומרת, אתם תוקפים אותנו, אנחנו תוקפים אתכם, אבל באמת, כמו שאמרתם, זו תקיפה מוגבלת, תקיפה מידתית. ולכן השאלה הזאת כרגע עדיין נשארת פתוחה, ובצד גם צריך להזכיר באמת את ההשפעה על המשך המלחמה ברצועת עזה. כרגע אנחנו עדיין רחוקים, כמו שזה נראה, ממימוש מטרות המלחמה. לא שחרור חטופים, לא חיסול בכירים, לא הכרעת חמאס, לא בשלטוני ולא בצבאי. ולכן ישראל כרגע מעדיפה להמשיך עם הזירה הזאת של רצועת עזה, וזה ברור שאם היינו נכנסים עכשיו לאימות עם איראן, אז עזה הייתה הופכת להיות זירה משנית.
רגע, אנחנו, יש סימנים כלשהם, כאילו מבצע ברפיח על הפרק?
אז עכשיו, אם באמת הסבב הזה יסתיים, יש הערכות כאלה. אגב, הערכות היו גם שאיראן לא תגיב על החיסול של הגנרל האיראני, וראינו שהם התבדו. אבל כרגע, אם ניקח את האפשרות הזאת שבאמת הסבב מול איראן יסתיים, אז אני מניח שבימים הקרובים, הקבינט ייתן אור ירוק לצהל להתחיל את הפינוי של האוכלוסייה מרפיח כדי לאפשר את הכניסה הקרקעית שנקראת התמרון ברפיח. זה סיפור של כמה שבועות, חודש אולי או משהו כזה, אבל זה התכנון, וגם צריך לזכור שגם אחרי רפיח זה לא שחמאס מוכרע. זה צעד הכרחי בדרך לשם, אבל זה לא, אנשים פה צריך לעשות קצת תיאום ציפיות. לא, זה לא יקדם אותנו באופן דרמטי להכרעת חמאס. חמאס עוד, יש עוד, הפעולה שם בכלל ברצועה תימשך עוד הרבה זמן אחרי רפיח.
כן, אליאור לוי שלנו פרסם ביום שישי בערב שמאז נסיגת צהל מאזור חאן יונס עזבו את רפיח בין 200-300 אלף פלסטינים, כאילו עדיין לא במסגרת איזה מבצע שלנו להעביר אותם, אבל נפתחה דרך לפניהם לעזוב והם עזבו.
זה בערך התושבים של חאן יונס. עדיין ברפיח נותרו בערך כמיליון, נגיד צריך לפנות מהם ב-800 אלף, משהו כזה, כדי להתחיל שם להכשיר את השטח לתמרון קרקעי אמיתי, לא תמרון שהוא פשיטה מוגבלת בשביל לסמן וי, עשינו תמרון ברפיח. אז צריך לבנות להם מועלים ומחסות הומניטריים, וצריך להניע אותם ולהטיל להם קרוזים ולהגיד להם לאן ללכת, ואז יתאפשר, ואז גם ירד הלחץ המדיני, גם מצד מצרים וגם מצד ארצות הברית, כשהם יראו שאין שם סכנה, כמו שנאמר בממשל האמריקני, 30 אלף פלסטינים הרוגים. אז ברגע שהרפיח תתרוקן יותר ויותר מאוכלוסייה, אז זה יותר יתאפשר לישראל, לא רק מבחינה צבאית, אלא גם מבחינה מדינית.
אבל תגיד רגע, רואי, אתה אומר, זה לא מה שיכריע את חמאס, זה לא יכריע את המערכה, אבל אתה מדבר על מבחינת ציפיות הציבור. הציבור כן מצפה שהחטופים שלנו מוחזקים איפשהו, לא? אז אולי הם מוחזקים ברפיח, ואולי הם נכבוש את רפיח, נמצא את החטופים?
הם מוחזקים גם ברפיח, וגם בחאן יונס, וגם במקומות נוספים ברצועה, וגם בשיא הלחץ הצבאי שהופעל בחודשים האחרונים, עם כל אוגדה 98 ואוגדה 36, כל האוגדות, בשיא הלחץ הצבאי, לא ראינו שחמאס התגמש בתנאים שלו, שהוא מוכן
לא, התגמשות ועסקה זה דבר אחד, אבל לא יודע, כיבוש הרצועה.
חילוץ חטופים כמו...
כלומר, להגיע אליהם פיזי, אם נשלוט בכל הרצועה מעל ומתחת לפני הקרקע, בסוף נמצא את החטופים, לא?
יש בעיה עם זה. תחשוב עכשיו שנגיד באופן תיאורטי שישראל יודעת על איזה מיקום בתת קרקע שיש בו חטופים, ומוחזקים על ידי שורה של מחבלים.
זאת אומרת, בסוף אנחנו גם לא רוצים להגיע לסיטואציה הזאת.
הוראות הפתיחה באש בחמאס השתנו מאז המבצע לחילוץ אורי מגידיש, וזה ברור שזה יסכן את החטופים ואולי גם את הכוחות. אז לכן מה שבינתיים אנחנו רואים שהוכח בחצי שנה האחרונה זה ששחרור חטופים, חוץ משלושה שצהל הצליח לשחרר במבצע, שחרור חטופים הגיע רק בעסקה. אבל כרגע אין לא לחץ צבאי ולא מסע ומתן.
כן. רועי שרון, תודה רבה.
תודה.
עוד רגע נחזור לעניין האיראני, אבל קודם דיווח של איתי בלומנטל, כתבנו. מה אתה מספר, איתי?
כן, זה אירוע שקורה ממש לפני זמן קצר, צפונית לכוכב השחר בבנימין, כאשר אזרח ישראלי הבחין בדגל פלסטין, הוא ניסה להוריד אותו, ומתברר שהדגל היה ממולכד. כתוצאה מהאירוע הזה, אותו אזרח ישראלי נפצע קל, הוא בהכרה מלאה, וכרגע הוא מטופל בשטח על ידי צוותי מד"א, כוחות רבים של צה"ל בדרך למקום. כאמור, פיגוע שדומה מאוד למה שראינו אולי לפני שש שנים בעזה, פיגוע דגל, כולנו זוכרים, באשר מדובר במעשה בניסיון לבצע פיגוע באמצעות משיכה, כלומר לשים דגל, להבין שמישהו ינסה להוריד אותו, ואותו מטען יתפוצץ, כאמור, פצוע אחד, אזרח ישראלי נפצע קל, וצוותי רפואה וצבא בדרך לשם.
תודה רבה, איתי.
תודה.
אנחנו ממשיכים עם העניין האיראני עם דוקטור רז צימת, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ובאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
בואו נסכם רגע את מה שהאיראנים מספרים על מה שקרה ביום חמישי בלילה.
האיראנים מספרים שמה שהיה זה ראשית לא בטוח בכלל שזה הישראלים. הדבר היותר משמעותי גם כשהם כבר אומרים שזה כנראה ישראל, זה שהיקף התגובה הישראלית איננה קשורה כהוא זה לתגובה, לתקיפה שראינו ביום שבת שעבר על ידי האיראנים.
לא קשורה, כלומר, אנחנו האיראנים תקפנו הרבה יותר?
בדיוק, זאת אומרת, אין מקום להשוות בין התקיפה החמורה ביותר, כפי שמגדירים את זה מאז 1973 של מדינה כנגד ישראל, לבין הדרדלה הזה, שהם גם בהחלט משתמשים בדבר הזה, הדרדלה, כדי להגיב לאיראן. והדבר השלישי שהאיראנים טוענים זה שבעוד שהם עשו שימוש באמצעים לא הכי מתקדמים ולא הכי, לא הכי טכנולוגיים שיש בידיהם, כי יש להם הרבה יותר, אז ישראל בפעולה הזו לטענתם חשפה את היכולות הטכנולוגיות והצבאיות הרגישות ביותר שלה, וזה גם הופך את התגובה הישראלית למשהו שהוא הרבה פחות ממה שהאיראנים עשו.
הם מספרים מה הנזק שלהם?
הם טוענים שלא נגרם נזק, שלא נגרם נזק בעצם באתר הזה. הם לא באמת מתייחסים, לא ראיתי לפחות ב-24 שעות האחרונות דיווחים על מה שקרה באותו מתקן באספהן, אבל טענתם לפחות בשעות הראשונות והיום הראשון אחרי התקיפה, הם טענו שלא נגרם שום נזק.
אז אם אני מבין נכון, את מתקפת הכתב"מים, ליל הכתב"מים על ישראל, הם מגדירים כניצחון איראני, נכון? דיברנו על זה כבר בסבב הקודם. את המתקפה הישראלית לכאורה הזו, שם באזור אספהן, הם גם מגדירים כניצחון איראני, כי ישראל חשפה יכולות, אז מבחינתם העסק נגמר ונגמר בניצחון איראני?
כן, ככה לפחות הם מציגים את זה. זאת אומרת, זה די ברור מהתגובות האיראניות מאז שקרה באספהן בסוף השבוע, שהם בכוונה כרגע לסיים את הסבב הנוכחי הזה, מתוך איזושהי הערכה או תחושה, שאפשר לומר זו הערכת חסר, אפשר לומר שזו הערכה מופרזת, שאיראן הצליחה בעצם לקבע משוואה חדשה באימות עם ישראל. לטענתם, בפעם הבאה, וזה מתייחס למה שרועי הציג בספר של דבריו, בפעם הבאה שישראל תחשוב לפעול נגד בכיר איראני בסוריה, אגב זה לא אומר שכל פעולה ישראלית בסוריה בהכרח תוביל לתגובה שראינו בשבת שעברה, אבל מבחינתם נוספה אופציה נוספת לסל התגובות האפשריות מאיראן לישראל, וישראל תצטרך לשקלל את העניין הזה בפעם הבאה שהיא תידרש לקבל החלטה. כלומר, מדיניות הסבלנות האסטרטגית, כפי שהם כינו אותה, שהומצאה על ידי האיראנים בעצם מאז תחילת המלחמה בהקשר למדיניות הסיכולים הישראלים, איננה בתוקף יותר, וישראל תצטרך לקחת את זה בחשבון.
אתה חושב שיש פער בין מה שהם מספרים לנו, כלומר, איך שהם מגיבים החוצה, למה שהם חושבים בפנים?
אני חושב שיש הערכה כנראה ומודעות, בוודאי בקרב הגורמים האופרטיביים באיראן, שיש כאן יכולות ישראליות שהם אינם יכולים להתעלם מהם. גם אגב, התקיפה האיראנית, כפי שאנחנו יודעים, לא הייתה כולה מוצלחת, גם בראייתם. זאת אומרת, הם אינם יכולים להתעלם מן העובדה שראשית חלק די משמעותי מהטילים ומהכתב"מים, בעיקר הטילים, נפלו בדרך, כולל בשטח איראן. והדבר השני, כמובן, זה היכולות הטובות מאוד שהוכחו על ידי מערך ההגנה האווירית. ולכן ברור לי שיש לקחים שצריכים להיות מופקים ויופקו על ידי המערך האופרטיבי באיראן בעקבות התקיפה גם הישראלית וגם התקיפה האיראנית, אבל אני חושב שהערכה שלהם לגבי היכולת של איראן לשנות את כללי המשחק ולעצב פה משוואה חדשה, היא לא מופרזת. זאת אומרת, הם בהחלט מעריכים שהדבר הזה עלה בידם, ואם בחודשים האחרונים ראינו לא מעט קולות באיראן שבאו ואמרו, אנחנו צריכים לשנות את מדיניות ההכלה מול ישראל כדי לבלום את מה שהם ראו כהחרפה והגברה של מדיניות הסיכולים הישראלית, בהקשר הזה אני חושב שהם כן יוצאים מתוך נקודת הנחה, שלפחות את הדבר הזה כרגע לפחות הם השיגו.
אגב, יכול להיות שמכיוון שישראל שומרת על עמימות והאיראנים יש להם את האינטרס שלהם מה להגיד ומה לא להגיד, אנחנו לא באמת יודעים את האמת? כלומר, מה נפגע?
אני לא בטוח שהבנתי את השאלה.
אני אומר, לאף אחד אין פה עניין להגיד בכל מה קרה באמת. לא לנו ולא לאיראנים. האם יכול להיות שיש שם איזו פגיעה גדולה שאף אחד לא מדבר עליה בכל?
אני חושב שדי ברור, גם תמונות טלוויזיה שכבר התחילו להתפרסם, ואני מניח שהתפרסמו עוד בימים הקרובים, ששני הצדדים יכולים להבין טוב מאוד מה קרה. אבל אני מסכים איתך ששני הצדדים כרגע, גם לישראל וגם לאיראן, אין אינטרס להמשיך בסבב הזה, כל אחד מהסיבות שלו. גם לאיראן, אגב, גם התקיפה האיראנית, אני מזכיר, היא לא נועדה בראייתם של האיראנים עכשיו להוביל לאיזושהי מלחמה אזורית כוללת, למרות שזה עלול היה כמובן להוביל לדבר הזה. הם רצו להעביר, אפרופו מסרים, גם הם רצו להעביר מסר, הם רצו לקבע משוואה חדשה. הם עדיין לא מעוניינים במלחמה כוללת, לא עם ישראל, בוודאי לא עם ארצות הברית, ולכן כן, יש להם בהחלט אינטרס לסיים את הסבב הזה ולהסתכל הלאה.
תגיד, אתה יודע להגיד מה האיראנים רוצים שיקרה, מה האינטרסים שלהם כרגע במלחמה בין ישראל לחמאס?
תראה, לתחושתי האיראנים בסופו של דבר, כשהם בוחנים מצד אחד את היתרון שיש בהמשך התשתה של ישראל וגרירתה לתוך הביצה העזתית, כפי שהם מתרשמים שהמצב קורה, לבין הרצון להפסיק את הלחימה כל עוד חיזבאללה, שזה הגורם המרכזי בריאתם, לא שילם עדיין מחיר יותר מדי דרמטי באימות הזה, וחמאס עדיין משמר את חלק גדול מהיכולות השלטוניות והצבאיות שלו, זה להביא לסיום הלחימה כמה שיותר מוקדם. זאת אומרת, זה לא שיש להם בעיה עם זה שישראל וחמאס ממשיכות להתכתש ביניהם, אבל הם היו שמחים אם המערכה הזו הייתה מסתיימת לפני שחמאס באמת מאבד את יכולותיו השלטוניות וחלק מיכולותיו הצבאיות. זה כרגע אינטרס לכאורה האיראני, אבל צריכים להודות על האמת, הם לא מצליחים בזה. מצד שני, אני חושב שהם די מתבשמים בעובדה שגם אצלנו, וזה כנראה משקף במידה מסוימת את המציאות, כפי ששוב גם רואי התייחס אליה, מצב שבו הם חשים שישראל באמת נגררת לאיזושהי מלחמת התשה, שבה שישראל איננה מצליחה לממש את היעדים המרכזיים שלה בעזה, והם כבר חושבים לטעמי על מה קורה בשלב הבא, השלב הבא שגם אם חמאס עלול בראייתם לאבד לפחות את יכולותיו השלטוניות בעזה, אז כיצד איראן תוכל לשמר את השפעתה, למשל באמצעות הגברה של מעורבות והספקת אמצעי לחימה, גדה המערבית, שמענו את הדברים האלה בשבועות האחרונים, כך שהם בונים גם את עצמם גם לתרחיש הזה, אבל אני חושב שכרגע לפחות התחושה באיראן, ולצערי שותפים לה גם לא מעט בישראל, שיש איזשהו דשדוש, שישראל איננה מצליחה להתקדם יותר מדי במימוש היעדים שלה.
תגיד, ממש לסיום, בפרספקטיבה של חצי שנה, היום אנחנו יודעים האם ועד כמה איראן הייתה מעורבת במתקפה של 7 באוקטובר?
אז אני חושב שהשורה התחתונה היא פחות או יותר דומה למה שידענו בראשית המערכה, שמבחינה הטקטית, מבחינת התזמון של האירוע עצמו, כנראה שאיראן לא ידע שבשבעה באוקטובר זה הולך להתרחש, אבל
בנתה את חמאס לרגע הזה.
אבל גם בנתה את חמאס, וגם אני מתקשה להאמין שגורמים מסוימים במשמרות המהפכה, שניהלו במשך שנה או שנתיים מגעים ותאומים עם בחירי חמאס בבירות ובדמשק, לא היו מודעים לעצם קיומה של תוכנית כזו. האם מתי בדיוק היא תמומש, זה כנראה היה בבחינת הפתעה הטקטית של האיראנים.
הדוקטור עצימה, תודה רבה.
תודה.
תודה, בוקר טוב.
אבישי גרינצייג, כתבנו לנהל משפט.
שלום, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה אתה מספר?
אני מספר, קודם כל, ברמה האישית, סיימתי לנקות המטבח. ברמה הציבורית, השופט חלד כבוב הוציא צו ביניים נגד הוועדה שהקים השופט פוגלמן.
אז נראה לי שאנחנו נתעסק ברמה הציבורית, בסדר?
בסדר, אוקיי, שמה הגיוני. אוקיי,
תודה רבה.
יפי.
זה רק מפה נשמע דרמה?
אני לא יודע. תשמע, זה בוודאי שזה אירוע מביך ששופט...
עוזי פורגל הוא נשיא בית המשפט העליון, הוא ממלא מקומו, לא משנה, הוא האיש הכי בכיר בבית המשפט העליון עכשיו. חליד כבוב, שופט בית המשפט העליון מוציא צו בעצם, עוד רגע תסביר את הרקע, אבל מוציא צו...
שופט עליון אחד מוציא צו נגד שופט עליון אחר.
נכון.
הראשון שבאחרים.
זה נכון. על הרקע, שוב, מדובר על ועדה שאמורה לבדוק את ענייני הדליפה של טיוטת פסק הדין, שפרסם עמיתנו עמית סגל בעניין פסק דין הסבירות, שיש טענות...
שוב, שוב, תגיד שוב, תזכיר רגע, בואו נלך כרונולוגית רגע.
אנחנו זוכרים לפני אילו חודשים פורסמה טיוטת פסק דין הסבירות, מה שעורר לא מעט גלים, שלראשונה מתפרסמת טיוטה של פסק דין, עוד לפני פרסומה, בטח פסק דין כל כך משמעותי. השופט פוגלמן החליט על הקמת ועדת בדיקה שתבדוק עניינים עקרוניים, איך אפשר לשפר את ה... את ההליך, שלא יהיו דליפות וכדומה, אלא ששניים מתוך שלושת חברי הוועדה, הם, יש להם קשר הדוק לאותה עתירה שפסק דין, שתמצא פסק הדין שלה דלפה, כיוון שהם ביקשו להצטרף להליך ובעצם תמכו בפסילת חוק הסבירות. עד כאן ברור?
כן.
יפה. אז בעקבות כך הוגשה עתירה, ועכשיו השופט חליד כבוב מוציא צו ביניים שאוסר על הוועדה לפרסם ולהגיש את המסקנות שלה עד החלטה אחרת. אז זה בהחלט אירוע שהוא מביך, וזה מצטרף לאירוע מביך לא פחות, שנוגע לממלא מקום הנשיא השופט פוגלמן, כאשר השופט סולברג הורה לו בפרשה אהובה לנו עם מינוי נשיא לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, להגיש תשתית עובדתית עניינית לאחר שהוא הגיש תשובה לקונית לעתירה נגדו. אז משום מה יצא שבזה אחר זה עתירות נגד השופט פוגלמן, במקום להיות נדחות על הסף, הופכות לעניין על ידי עמיתיו לבית המשפט העליון.
מעניין. אבישי, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
כתבה של ליזה רוזובסקי בארץ בסוף השבוע ניסתה לרכז את כל מה שידוע לנו על נושא הפגיעות המיניות, או ליתר דיוק מעשי האונס בשבעה באוקטובר. עסקנו בזה יותר מפעם אחת בעבר גם פה. הכתבה מספרת על 15 עדויות שנאספו בתחום הזה. רעות פלונסקר, שלום.
שלום.
פסיכולוגית שלום. קלינית וסמנכלית המערך הטיפולי בעמותת לב בטוח. מילה על עמותת לב בטוח?
עמותת לב בטוח החלה לפעול בשביעי לאוקטובר, באותו יום עצמו. אנחנו בעצם הבנו שהדבר הזה קרה במסיבה, אנחנו באים מהעולם של המסיבות, זאת אומרת, כולנו מטפלים מוסמכים, אבל במשך שנים אנחנו מפעילים מרחבים בטוחים במסיבות, ומכירים את העולם הזה, אז הבנו שזה קרה בשבט שלנו והתגייסנו לעזור. בעצם עד היום הגיעו אלינו מעל 3,000 פניות, טיפלנו בשלב הראשון ההתנדבותי ב-2,500 אנשים, הקמנו עמותה, אנחנו עובדים דרך נועל חרדה, בעצם נותנים טיפול במסגרת המדינה, דרך הקואליציה לטראומה, עם כספים של ביטוח הלאומי במשרד הבריאות, ללמעלה מ-900 שורדים של המסיבות.
ומה אופי הטיפול בעצם?
הטיפול הוא בעצם טיפול פסיכותרפויטי, נעשה על ידי פסיכולוגים, עובדים סוציאליים קליניים, מטפלים שהם מוסמכים לפי הדרישות של משרד הבריאות, שהם גם יודעים לטפל בטראומה, כי טראומה זאת איזושהי התמחות ספציפית בבריאות הנפש, וגם עם הבנה בעולם המסיבות, בעולם החומרים, שימוש בחומרים משנה תודעה.
את מדגישה את זה כי את אומרת כל המטפלים מכירים את העולם הזה, לא כמטפלים אלא כאנשים שהם חלק מהקהילה הזאת, של... הכרה בהיכרות עם המסיבות.
נכון. בעמותה שלנו זה ככה משהו שחשוב לנו.
תסבירי למה זה חשוב.
זה חשוב כי אנחנו יודעים שבעצם הדבר הזה, המתקפה הנוראית שקרתה, היא קרתה ב6:30 בבוקר, שזאת שעת שיא במסיבות. ואנחנו יודעים ש70% ויותר מהמשתתפים של המסיבות היו תחת השפעת חומרים משני תודה,
וזה משהו שמשפיע על האופן שבו חווים את הטראומה באופן כללי. אני חושבת שחשוב לדבר עם מטפל שמבין את העולמות האלה, שהוא לא שיפוטי כלפי החוויות האלה, וגם שידע לעשות איזשהו עיבוד שמשקלל את העיבוד של הטראומה ביחד עם העיבוד ש... שאנחנו עושים אחרי חוויות כאלה.
כשאנחנו מדברים על, על מעשי האונס, אנחנו בבעיה גדולה להבין מה ההיקף של, ה... של הדבר הזה, נכון?
אני לא יודעת אם אני בבעיה גדולה, כי אני לא זאת שמנסה להבין מה ההיקף, אני מטפלת באנשים, אבל אנחנו יודעים שהיו מספר מקרים כאלו, זאת אומרת, אנחנו שמענו על מקרים שונים, בעצם הייתה פה משלחת של האום, לפני בערך חודשיים, אני חושבת, אז בעצם אספנו ככה את כל המידע שיש לנו, הבנו שזה חשוב, חשוב להגיד ש... את אנשים ש... שהיו עדים לפגיעות מיניות, הרבה מהם לא מסוגלים לדבר על זה, בטח לא עם תחקירים ו... עם המשטרה או עם... או עם התקשורת.
או נרצחו.
כמובן שיש גם כאלו שנרצחו, אנחנו מדברים על אלו, ש... אלו כן. שנרצחו, אנחנו לעולם לא נדע מה הסיפור שלהם, כן. אבל אנחנו מדברים על אלו ששרדו. אבל הם כן משתפים את זה בטיפול, וגם חשוב להגיד שלפעמים זה לוקח זמן, לא תמיד משתפים את זה ביום, לא כולם שיתפו את זה ביום שהם יצאו משם, חלקם משתפים רק עכשיו, חלקם עוד לא פתחו את זה, זה דברים שמאוד מאוד קשה לדבר עליהם, יש הגנות מאוד חזקות לאנשים.
ובאיזה שלב אבל בטיפול, כשאת מטפלת בנפגעי נובה, בניצולים משם, באיזה שלב הם מזכירים בכלל, ואם הם מזכירים בכלל פגיעות מיניות?
תראה, אנחנו עושים עיבוד של הטראומה, זה חלק מאוד חשוב בעבודה עם טראומה, זה בעצם לספר את הסיפור, לבנות מחדש את הנרטיב. יש עוד דברים שעובדים עליהם בטיפולים, כן, יש סוגיה של אבל ועובדה נורא גדולה, יש את כל העניין של, של השיקום, של החזרה לחיים, יש אנשים שעוד לא יצאו מהבית, אנשים שהיו חיילים, חברים שלהם חטופים, יש המון דברים ש, שנכנסים לתוך הטיפול, אבל זה תלוי, יש אנשים שבהתחלה ישר מדברים על בדיוק על מה שעבר עליהם, ויש אנשים שלוקח להם זמן להצליח. לפעמים יש איזה חשש שהצד השני לא יעמוד בזה, בין אם זה המטפל או החבר שלי שאני מספר לו, ולפעמים יש איזה משהו ש... זאת אומרת, כל הנושא הזה של הפגיעות המיניות, הרבה פעמים יש הרבה אשמה שם בפנים. תחשוב מה זה להתחבא בשיח ולראות שמישהו עובר כזה דבר נורא וכזאת זוועה, ולהיות שם בתוך השיח, לא להצליח לזוז, לא להצליח להגיב, לא להיות יכול, כן, אתה הרי לא מסוגל, מה תעשה מול מחבלים ש... שעושים מעשי זוועות. זה נורא נורא קשה, זה משהו שנאגר איפשהו בפנים, זה נורא חשוב לטפל בזה.
אבל העדויות הן כולן עדויות של מישהו שראה על דברים שנעשו לאחרים, או שיש גם עדויות של מי שמעיד או מעידע על דברים שקרו להם?
תראה, רוב מי ש... שעבר שם את הפגיעות בעצמו, לצערנו, לא שרד. כן?
לכן אני שואל.
אז רוב הסיפורים שאנחנו שומעים, בהחלט של אנשים ש... ש... שצפו, שהתחבאו, וראו דברים שקורים במרחק, ואני מרחק יותר קרוב ופחות קרוב. כן, כן, יש כל מיני סיפורים, אבל בעיקר מי שמדווח על פגיעות המיניות, ספציפית, איזה אנשים שהתחבאו והיו בשקט וראו דברים קשים מאוד.
את יכולה לתאר, מבלי להיכנס כמובן לתיאורים קשים בכלל ולשעה הזו בפרט, מה דפוס הפעולה?
אז אני יכולה להגיד שיצא דוח מאוד מפורט של מרכזי הסיוע, ולמי שבאמת זה מעניין אותו ולא חושש מהתיאורים הגרפיים, אפשר לקרוא את הדוח הזה. אנחנו שומעים דברים מאוד קשים וברוטליים שנעשו שם, בין אם זה כלפי גופות ובין אם זה כלפי חיים. אני באמת לא חושבת שנכון להיכנס לזה, כי אני רוצה גם ככה לשמור על הציבור. אני יכולה להגיד לך שאני, לפעמים התמונות האלה עוד לא עוזבות אותי, כן, של כל מיני דברים ששמעתי.
כמה באמת זה הולך איתך כמטפלת?
יש דברים שהולכים איתנו, תראה, גם כמטפלת לפעמים הדברים הולכים איתי, ובעיקר דברים קשים. אני חושבת שגם אנשים שהם לא מטפלים, שראו סרטונים, שנחשפים לחדשות, הדברים האלה הולכים איתנו. פתאום מישהו זורק לנו איזה משפט על משהו שקרה בשביעי באוקטובר, והדברים האלה הולכים איתנו.
רעות, תודה רבה שדיברת איתנו. רעות פלונסקר, פסיכולוגית קלינית, סמנכ"לית המערך הטיפולי בעמותת לב בטוח. תודה רבה.
בשמחה, יום נעים.
אריה אולבסקי, יושב ראש ארגון שארית הפלטה, ברגן בלזן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מהו הטקס... כן, כן. מהו הטקס שאנחנו מדברים עליו?
ב-15 באפריל 1945 השתחררו הורינו ממחנה הריכוז ברגן בלזן בגרמניה, בידי הצבא הבריטי, ומאז בכל שנה זה נקבע כיום החשוב ביותר לניצולי בלזן ולמשפחותיהם. ההורים שלנו ראו בזה יום הולדת שני. והשנה חל משהו מאוד מפתיע שאנחנו עדיין לא מצליחים להבין מהו בעצם.
מה יש בדרך כלל בטקס הזה, אבל עוד לפני שאתה מספר מה קורה השנה?
בטקס הזה מתכנסים הרבה מאוד ניצולים לשעבר ודורות שניים, שלישי אפילו, אצלנו גם רביעי פה בישראל, ומציינים בברגן בלזן עצמה, באתר המחנה שהוא כבר לא קיים, אבל האתר קיים, מין שלושה טקסים כלליים, שאחד הוא כללי ליד אובליסק, מצבה כללית, ששם נועמים פוליטיקאים גרמנים בגרמנית, ואחר כך יש איזה טקס קטן מאוד של צלב, ליד צלב עץ של נוצרים, ואחר כך מגיעים במסלול אל המצבה היהודית, שאבי זיכרונו לברכה הקים אותה ב-1946, ושם אנחנו מקיימים טקס יהודי, שכולל קדיש ואל מעל הרחמים כמובן, ונהוג שנציג יהודי, בין אם זה מישראל או מארצות הברית, נושא את המילה היהודית בטקס.
ומה קרה השנה?
השנה היה דווקא תורנו לנעום ליד המצבה היהודית, ובוודאי שאחרי 7 באוקטובר, שיש לנו מה לומר, השנה בכלל לא קיבלנו עד רגע זה הזמנה על הטקס. עכשיו, זה לא ששלחו לנו בדואר והיונה לא הגיעה. ההזמנות נשלחו, מי שנקבע כנועם כבר ידע איזה מזמן, את הטקס קבעו כבר בספטמבר שנה שעברה, כך שהיה להם הרבה מאוד זמן לעדכן אותנו.
והכל לא היה מסודר לה... ואמרו לכם מי הנועם ומתי אתם מדברים והכל...
לא, ממש לא. ממש חל משהו מאוד מוזר בשנתיים האחרונות. אני נכנסתי שם כנציג הארגון לאיזושהי ועדה והתחלתי לשאול שאלות ולא קיבלתי תשובות מספקות. והשנה קרה משהו שהוא לא ברור. ואנחנו לא יודעים למה לא קיבלנו הזמנה ולמה אנחנו לא אמורים לדבר ליד המצבה היהודית.
מה ההשערה שלך?
הלוואי שהייתי יודע, אסף. אני חושב שאולי הם חוששים ממה שיש לנו לומר בעקבות השבעה באוקטובר. הם טוענים שזה לא נכון שאין ישראלים בטקס. הם הביאו מישהי מהולנד שחיה על הקו הולנד-ישראל ומציגים אותה כאילו היא אמורה לייצג את... לא, היא לא תייצג את ישראל, אין דבר כזה. אנחנו הנציגות הרשמית פה בישראל, גרה קהילת ניצולי בלזן לדורותיהם.
כן, זה ברור, כן, זה ברור. לישראל אמור להיות איזשהו מעמד באירוע כזה. אני אומר את זה בציונות כמובן, אבל... היה לכם איזשהו קשר? פניתם בעקבות זה למישהו? שאלתם? אמרתם? ענו לכם?
בוודאי. וקיבלנו בתשובה שני מכתבים מאוד בוטים, שאמרו לנו, אם אני אתפרט בצורה ישראלית, חפשו מהחברים שלכם, אין לכם שום סיי בשום מוסד פה של ניהול האתר, אין לכם מה להגיד בעיקרון, וזהו. אז הם שינו כנראה איזה קונספט.
ואתם החלטתם אני... לא לבוא לטקס.
אנחנו החלטנו שלא נבוא לטקס אם לא תהיה לנו מילה בו. עכשיו הזמן מתקרב, ואני חייב להגיד שהם התחילו עם הדור הלא נכון. אני שייך לדור השני, נולדתי בישראל, ואנחנו לא נוותר על הייצוגיות בברגן בלזן. זה נכון שתמיד אנחנו יכולים לנתק את הקשרים איתם, ולנהל פה את חיינו. הם החליטו לעשות שבת לעצמם מטעמים לא ברורים, זה מצטייר לא טוב. זה מצטייר כאילו ישראל נדחקת החוצה מהייצוג ברגן-בלזן, ונראה לי מאוד מוזר שרק גרמנים מנהלים את ברגן-בלזן. אין אף ישראלי שנמצא ליד ההגה שם. יש שם יהודי מקומי שעושה דברים כאלה ואחרים, אבל זה לא החשיבה הישראלית. ואנחנו, בוא, יש לנו מה להגיד אחרי 7 באוקטובר. לקהילה שלנו יש הרוג אחד ופצוע מנפסו, ואנחנו לא מת... ויש קו ישיר שהולך באופן רצוף משחרור ברגן-בלזן בידי הבריטים והקמת מחנה הכורים הכי גדול באירופה, ועד לישראל של היום. אי אפשר לנתק את זה.
אריה
לא מישראליות, לא מהציוניות ולא מהיהדות.
יושב ראש ארגון שארית הפליטה ברגן-בלזן, אריה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ניצן אבירן, קיבוץ מאיריו, שלום.
שלום וברכה.
מה קורה אצלכם, אם אני מבין נכון, ממש ברגעים אלה?
נכון, כי ימים כבר בדיוק שנה, פעם ראשונה שחווינו את זה, זה היה בדיוק בערב פסח לשנה שעברה, ומאז עשרות אירועי ירי לשכונה המערבית שלנו, זאת שפונה לכיוון הכפר. רק בשבוע האחרון אותו בית חטף פעמיים.
קיבוץ מאיריו בגלבוע, לטובת מי שלא מכיר.
קיבוץ מירב בגלבוע, 40 שנה אנחנו חיים פה, לאורך השנים, ביחסים די טובים, השכנים שלנו, אבל בשנה האחרונה, המצב פה מאוד מאוד התערער, הרבה מאוד פגיעות בבתים, בתוך בתים, הבוקר, לפני פחות מחצי שעה, 20 דקות, ירי של מקלעים, לתוך בית, ניפץ חלון של אחד הבתים, כרגע עושים סריקות לראות איפה עוד יש פגיעות, כנראה שיש עוד פגיעות.
מישהו היה בבית?
כן, כל המשפחה הייתה בבית. ילדים, הורים. תשמעו, זה עניין של זמן, אנחנו פה על זמן שאול. כלומר, ברגע שיהיה חלילה פגיעה בנפש, ואני לא יודע איך עד היום זה לא קרה, כולם ירוצו לפה וכולם פה יהיו על טורים. ואנחנו מנסים לזעוק את זעקתנו, אין לנו שום ברירה אחרת, אנחנו חייבים פה לעצור את הדבר הזה. הצבא נמצא פה, אבל התחושה שלנו שזה לא מספיק. זה לא מספיק, עובדה שממשיכים לראות עלינו ולא מצליחים למגר את הסיפור הזה.
כרגע זה נגמר?
כרגע זה נגמר, אין פה, זה הצבא יחזיר שם ירי חזרה עם מגים לתוך הכפר. לא יודע להגיד לך אם ירי על מנת לפגוע, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו ראינו ירי שהוא ירי עזרה לכל מיני... אזורים שאינם מיושבים או אינם מדויקים. יכול להיות שבזה העניין, יכול להיות שעד שלא יהיה שם איזשהו אירוע מאוד משמעותי שהם יבינו שיש מה להפסיד, זה לא ייפסק. אבל כרגע המצב הוא בלתי נסבל.
ניצן אבירן, דובר קיבוץ מאיריו, תודה רבה ניצן.
תודה, תודה, חג שמח.
חג שמח.
תפרו, תפרו, תפרו לי בגדים כיסים מילאו, מילאו, מילאו כיסאי בגוזים שמחה רבה, שמחה רבה
חזי אמיור, רוצה אוסף ישראל בספרייה הלאומית, שלום ופסח שמח
בוקר טוב
אלן
כן, מחר ליל הסדר, שמחה רבה אני חושב שכולנו כהורים זוכר, רואים את הילדים חוזרים עם השיר הזה מהגן פה שמענו דודו אלהרר, אבל זה שיר של ילדים, לא של זמרים. מקובל שהשיר נולד בשנות ה-50, אבל מסתבר שזה כמעט עשור יותר מוקדם. הוא ממש עכשיו בן 80, התפרסם לקראת פסח של תשעים ד' 1944, ומיד התחילו לשיר אותו בכל הגנים בתי הספר. בפסח של תשח, למשל, ערב קום המדינה, כבר כתבו בעיתון שכל הילדים בארץ שרים אותו, מין מכנה משותף כזה של החינוך הארץ ישראלי. בילה יפה, זאת שחיברה את השיר הזה, היא הייתה מורה, כל החיים שלה הייתה מורה של כיתה א', ומורה שגם כתבה שירים וסיפורים לגיל הזה של ראשית קריאה, הדריכה מורות של כיתות א', וככה זה גם השיר הזה, שיר ילדים תמים על ההתרגשות לקראת החג, שמזכיר מסורות עתיקות של פסח, בגד חדש, 4 קושיות ו4 כוסות, הכוס של אליהו הנביא, ועוד אחד, שקצת נשכח היום, האגוזים שהילדים היו מקבלים לשחק בליל הסדר. כי השיר יחד עם התווים של ידידי אדמון, שהוא היה המלחין, הופיע בתוך ספרון, בתוך הסיפור אגוזים לחג, שבילה יפה כתבה אותו. ובסיפור הזה קורה נס, ואליהו הנביא באמת מתגלה לילד שקוראים לו עידו, כשפתחים לו את הדלת לקראת סוף ליל הסדר. הוא עושה לעידו נס פרטי, הופך את האגוזים שלו לגולות, וגם מסר חינוכי יש לו לילד, שלא צריך להצטער על הפסד במשחקים הילדים האחרים על גולות או על אגוזים. ועוד לקח ציוני שגם ממש מעביר לנו את הרקע, אגוזים עדיפים על גולות כי אפשר לזרוע אותם ולהצמיח יערות שייפו את הארץ, ככה אליהו הנביא אומר לעידו, ובציור שם בספרון, ברקע של שניהם עם השתיל, מצויר כמובן קיבוץ חדש. נאמר רק כמה מילים על המקור למנהג העתיק הזה. זה מתחיל בסיפור בתלמוד על רבי עקיבא, שהיה נותן לילדים אגוזים כדי שהם שחקו בליל הסדר, וככה הם יישארו ערים ויחזיקו מעמד וישתתפו וישאלו את השאלות, את הקושיות. והמנהג הזה עם כל הפולקלור שמסביבו, של משחק עם האגוזים והכיסים וכל זה, מופיע שוב ושוב במקורות שלנו, מופיע הרבה גם בספרות העברית החדשה, גם של ילדים וגם של מבוגרים, למשל אצל ביאליק בסיפור החצוצרה נתביישה, או אצל צ'רניחובסקי, למשל, לדוגמה, בסיפור פסח מדוקים, שבהם שניהם משחזרים את חוויות הילדות של עצמם מליל הסדר בתור ילדים קטנים, כולל ההתרגשות מהמשחק הזה באגוזים. וזו, כמו הרבה שירים, זו השרשרת שהובילה מרבי עקיבא והתלמוד אל בילה יפה באמצע המאה ה-20, וממנה עד גני הילדים שלנו ושל ילדינו.
יפה. חזי, תודה רבה.
חג שמח, חג חירות. להתראות. אביב הגיע בסבבה וחוס גדולה וחוס גדולה אם היא תביא לאליהו לאליהו הנביא שמחה רבה שמחה רבה אביב הגיע פסח בא שמחה רבה שמחה רבה אביב הגיע פסח בא
טוב, אנחנו מסיימים כאן. רק נגיד, היינו אמורים לדבר עם מנכ״ל עמותת תכלית, אהרון כהן, אנחנו לא מספיקים, אז אני אגיד את זה בעצמי. אתה יודע, השנה כולנו עסוקים מטבע הדברים בטרגדיה הגדולה של 7 באוקטובר, וכל משאבי הסיוע, נגיד את זה ככה, של המדינה ושל האזרחים, מטבע הדברים, המשאבים האלה הולכים לשם. כלומר, לעזור לאוכלוסיות שפונו, לעזור לשקם את חבלי הארץ, ואנחנו, כל המשאבים שלנו לשם, ואולי לפי מה שאהרון מספר, זו עמותה שמחלקת המון המון סלי מזון לפני פסח לנזקקים, באזור ירושלים, אבל לא רק. הוא מספר שפשוט אין תרומות. אנשים, כל מה שיש להם מה לתרום, תורמים למקומות אחרים. ושלא נשכח, אני אומר במרכאות, הנזקקים הרגילים, אלה שכל השנה וכל הזמן
גם וגם
קשה להם להשיג סיוע לקראת ליל הסדר הזה. אז מי שמעוניין לתרום, ארגון תכלית, ארגון שאני מכיר אותו מקרוב כבר הרבה מאוד שנים, ועוזר באמת להרבה מאוד משפחות ברחבי המדינה, יכול לסייע דרך הטלפון כוכבית 6031, כוכבית 6031, או דרך אתר האינטרנט של עמותת תכלית. זהו, למי תודה ולמי ברכה.
נדב רוזמן ונדב רוזנצוויג ערכו. יעל שקד וארז נילוביצקי הפיקו, יוראי פיקר היה טכנאי השידור. אסף, לך ולמאזינים, פסח כשר ושמח.
קלמן, תודה רבה. חג שמח. להתראות.